עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב ערב טוב לכם, אנחנו פותחים את השעה השנייה מהדורה המרכזית ברדיו קול חי, העורכת הראשית אסתי פלד. תודה גם לשאר הצוות שלנו על הביצוע הטכני הערב הזה, אורי כהן. אנחנו נפתח את השעה הזו עם שר החינוך נפתלי בנט, יושב ראש הימין החדש. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
השר בנט, אנחנו לראשונה מדברים מאז שהכרזת על הקמת המפלגה החדשה, ויש חלק מן המאזינים שלנו שעדיין תמהים מהי ההרפתקה הזו, לאיזה כיוון אתם הולכים, מה המטרה?
הימין החדש, תכל'ס זה הימין האמיתי, ימין עצלה, שהוא לא מגמגם, הוא לא מוסר שטחים של הארץ שלנו, הוא לא משחרר מחבלים, הוא מגן על חיילי צהל, אבל הוא גם פועל באופן ימני בחברה הישראלית, ומרים את כל הגוונים ואת כל המגזרים. עכשיו, למעשה יצאנו לדרך, הילד שקד ואני, שנדמה לי שאנחנו נחשבים הפוליטיקאים הכי אפקטיביים היום במדינת ישראל, כל אחד בתחומו. ומה שמייחד אותנו זה היכולת לחולל מהפכות בכיוונים שאנחנו מאמינים בהם, שזאת מדינה יהודית מאוד, שורשית, מסורתית, ימנית וחזקה. ומה שהילד שקד עשתה את המהפכה השיפוטית במערכת המשפט, ואני את המהפכה נגד המדינה הפלסטינית והמהפכה בחינוך, בעצם אנחנו רוצים להביא את זה קומה אחת למעלה. אז יוצאים לדרך.
אז למה לא לעשות בעצם את כל השינוי הזה מתוך הליכוד? אחד, אתם פחות תסכנו מפלגות ימניות שקולותיהם אולי ילכו אל הפח ויסכנו את הרכבת הקואליציה הבאה. שתיים, ההבדלים בין המצע שלכם למצע של הליכוד כל כך דקים, שאני מתקשה להאמין שאזרחי ישראל באמת מבינים את הניואנסים שעליהם אתם מדברים. הליכוד זה אתם, אתם זה הליכוד, עם מילים לפה לשם קצת ככה יוצאי דופן.
יש הבדלים מאוד גדולים, אני פחות אדבר עליהם, אני אדבר עלינו. אנחנו לא מוסרים סנטימטר אדמה של ארץ ישראל לערבים. המפלגה השנייה עשתה את זה הרבה פעמים, בהרבה מקומות, אם זה חברון ואם זה ההתנתקות ואוסלו והפולו-אפ של אוסלו ובר אילן ומדינה פלסטינית. אנחנו לא משחררים מחבלים. אנחנו לראשונה אלה שהחזרנו מחבלים לכלא, ואנחנו מפסיקים את האובדן השליטה של מערכת המשפט ב-40 השנים האחרונות. באנו ובקדנציה אחת חוללנו מהפכה של ממש. לא, פתאום מתמנים אפילו שופטים חרדים, דבר שלא קרה קודם. זאת אומרת, קוראים פה דברים מדהימים. אנחנו הימין האמיתי. עכשיו, מה העניין? נתניהו ראש הממשלה הבא, זה לא השאלה. השאלה אם לצידו יהיה מישהו כמו לפיד ובני גנץ, או לצידו יהיה נפתלי בנט והילד שקד. זו בסוף השאלה. ואני אזכיר לך, אבי, שבכל מערכות הבחירות האחרונות תמיד נתניהו הכניס אנשים מהשמאל כשהוא ליחל, הוא הכניס את אהוד ברק שהוביל אותנו לקטסטרופה, הוא הכניס את ציפי לבני ב-2013 לתיק המשפטים, לתיק כל כך מרכזי, והוא רצה גם להכניס את בוז'י ואת ציפי לקואליציה האחרונה, אבל רק בגלל שבעצם הסתייע אז באמת הכנסתי את הילד שקד למשפטים. לכן זה בסוף הסיפור.
אבל יש צד שני לסיפור הזה. אתם עם הקמת מפלגת הימין החדשה מסכנים את הרכבת הקואליציה הבאה, כי הרי אתם לוקחים את הבית היהודי ומציבים אותם על גבול אחוז החסימה. נתניהו ינסה לקחת כמה שיותר קולות, והוא לוקח אותם מהימין סביב החקירות ופרשיית המשפט שלו. זה מסכן את ה-60 מנדטים גם ככה שבקושי יש לגוש הימין, וזה יהיה חתום על שמכם.
תמיד בשלב הזה המוקדם, גם פעם שעברה אז אמרו ציפי לבני ובוז'י מאיימים, וכל פעם אנחנו בסרט הזה, וזה לא ככה. אנחנו כשהקמנו את הימין החדש הגדלנו את הגוש מ-58 מנדטים לבערך 63. למה? כי כל עוד הייתי בבית היהודי אז בעצם העוצמה לישראל והגופים היותר נקרא להם חרדליים לא היו מוכנים להצביע לי, כי לא נחשבתי מספיק דתי עבורם, והם הצביעו לכל מיני מפלגות אחרות, והלכו 3-4 מנדטים לאיבוד שם. מצד שני, מסורתיים וחילונים לא הצביעו לנו, בגלל שראו בחלק היותר חרדלי, בצלאל סמוטריץ' וכו' וכו', דתי מדי. אנחנו בעצם אוספים, מצילים המון קולות, מה שכן, בהחלט, אני חושב שנתניהו צריך להכניס לתוך המפלגה שלו את כל המפלגות הקטנות שמדשדשות, וחיוני שבצלאל סמוטריץ' יתאחד עם בית יהודי ועם עוצמה לישראל, ויצרו באמת מפלגה חזקה של הציונות הדתית. אני מפלגה כלל ישראלית. אני אגיד לך עם משפט נועז, אנחנו חותרים להיות המנהיגות הבאה של מדינת ישראל. לא עכשיו, עכשיו נתניהו, אבל אחרי העידן שלו, אני חותר דרך הימין החדש בעצם להניג את מדינת ישראל. תהיה מפלגה מקסימה, מפלגה חדשה יפה של אנשים שאוהבים את ארץ ישראל, את עם ישראל, את תורת ישראל, אבל הם נגד כפייה, נגד כפייה חילונית ונגד כפייה דתית. ואני אומר לך, העסק הזה הולך להמריא בענק, אבל אנחנו חייבים תמיכה ציבורית גדולה.
אז בעצם כדי להיות בשלטון אחרי הקדנציה הקרובה, אתם תצטרכו או לחבור לליכוד בקדנציה הבאה, או שאתה בונה על זה שהימין החדש תהיה מפלגה כזאת גדולה עם מספיק מנדטים, שהיא כבר בעצמה תוכל להרכיב ממשלה.
בדיוק מה שאתה תיארת בחלק השני. כלומר, אנחנו בונים על המפלגה שתהיה בעצם ההנהגה הלאומית הבאה. אני מדבר, לא כל עוד נתניהו, אני מדבר בעידן שאחריו, ובינתיים אני מאחל לו את כל הטוב שבעולם. אני חושב שנתניהו עושה דברים טובים למדינת ישראל, וכל עוד הוא ראש הממשלה זה בסדר גמור, אנחנו נעזור לו, אבל אני מדבר על היום שאחרי.
האזנו בקשב רב לנאום של בני גנץ כשיצא על הדרך, ותשמע, מסרים שלו אחד לאחד דומים למסרים שלכם. הוא מתנגד לעברת תקציבים לחמאס, הוא לא דיבר מילה אחת על עברת שטחים לפלסטינים, הוא אומר שצריך לחזור למדיניות החיסולים. בני גנץ והימין החדש כמעט לא חלוקים בדעותיהם, ובכל זאת מגדירים אותו כשמאלני. למה?
תשמע, הייתי בקבינט במשך שנים רבות, גם איתו, גם עם בוגי אלון, בצוק איתן למשל. ובצוק איתן, כפי שפורסם בדוח ועדת החקירה לצוק איתן, בוגי אלון ובני גנץ עמדו מולי כשאני דרשתי שניכנס ונשמיד את 30 מנהרות הטרור שיצאו מאז לתוך מדינת ישראל. הם כל הזמן בלמו וכל הזמן אמרו לא צריך, זה לא דחוף, בהזדמנות, ממילא החמאס מורתע, אל תשאל כמה החמאס מורתע. וחמאס השתמשו במנהרות ורצחו לנו חיילים פעם ועוד פעם, עד שבסוף עמדתי התקבלה אחרי 3 שבועות.
אבל זה לא בהכרח ויכוחים של ימין ושמאל, זה ויכוח צבאי, שאלות טקטיות, זה לא ימין ושמאל.
השאלה שלך היא במקום, אבל התשובה היא לא, זו תפיסה. זו תפיסה שהיא לא חותרת להכרעה, היא חותרת לעבור את היום בשלום, לנתק מגע מהאויב, אם קצת קשה בוא נמסור שטחים. עכשיו, בסופו של דבר אני גם לא מבין למה אף אחד, הוא לא צריך להתבייש בני גנץ, אלה עמדותיו, אנשיו הם אנשי המערך, מפאי, מפלגת העבודה, תקרא להם מה שתקרא, וזה בסדר, הוא שמאל ציוני. אני רוצה להבהיר, גם בני גנץ וגם יעלון, שניהם אנשים מאוד מאוד ראויים, הבעיה שהמפלגה היא מפלגה של שמאל, וזה בסדר, לא צריך, חבל שצריך להתחבא. בסוף אני לא מתחרה בהם, אני ימין אסלי, ימין אמיתי שלא מבולבל ולא מוסר את האדמה שלנו לאויב. ואנחנו יודעים, הרי שנינו יודעים, שמיד אחרי הבחירות תגיע תוכנית המאה של טראמפ להקמת מדינה פלסטינית על כ-90% מהשטח, ואנחנו ככה נורא נוח לנו כרגע, אבל נצטרך שיהיה מישהו שיגיד לא, זה לא יקרה. וזה לא יכול להיות רק מפלגה דתית קטנה, זה צריך להיות מפלגה כלל ישראלית של דתיים, חילונים וגם חרדים.
מה זה כל המשמש הזה של דתיים, חילונים, אתם גם וגם? אתם, בוא נניח, תצטרפו לממשלה הבאה, תשבו סביב שולחן הממשלה, ויגיע חוק הגיור, ויגיע חוק שבת, ויגיע חוקים שקשורים לזהות היהודית, והכותל, והרפורמים, וגיוס, ומה לא. איך אתם תתפצלו בהצבעה? דתיים יהיו בעד, חילונים יהיו נגד? זאת מפלגה בלי זהות. מפלגות כאלה בדרך כלל לא שורדות.
לא, אז דווקא יש לנו זהות מאוד מאוד ברורה. הקו שלנו בכלל הוא קו שאומר את הדבר הבא בהקשר של דת ומדינה. בעצם אי אפשר בחקיקה או בפסיקה לבוא מראש ולהגיד זה מה שיהיה. אתה יודע, בנושאי דת ומדינה, המון פעמים אני רואה ניסיונות של מפלגות שונות לתת מהן פתרונות מושלמים, פופוליסטים כאלה לשאלות דת ומדינה, כמו שבת, כמו ניסויים. ראיתי איך יש עתיד אומרים, יהיה תחבורה ציבורית בשבת, הם כמובן תמיד נכשלים. למה כולם נכשלים, אגב, בכל הכיוונים? כי כשאתה מנסה להסדיר את זה לא בהידברות, וכל אחד יושב עם בחדר המפלגה שלו ומנסה לבד לפרטט פתרון, הכל מושלם, רק לא מגיעים לשום דבר. כי בסוף יש לכולם וטו ולא קורה כלום. אנחנו באים אומרים דבר אחר, אנחנו בכוונה לא נבוא מראש ונגיד יהיה א', ב', ג', כי אם נגיד את זה, זה לא יהיה. אלא נכנסים לחדר כולם ביחד, כן, גם החרדים, גם החרדים. ויושבים ברצינות ובכנות, כמו שבאמנת גביזון מידן לפני 20 שנה, ובאים ואומרים, אנחנו לא באים וחורצים מראש מה יהיה, אנחנו באים אבל בכנות וברצינות להגיע לפתרונות איך נראית שבת יהודית במדינת ישראל, איך נראה הגיור במדינת ישראל, ואני אומר לך שאפשר, אם באים בפתיחות, בלב פתוח ונפש חפצה, אפשר להגיע להסדרים ראויים, אבל רק בהסכמה. אם מישהו...
זה נשמע יפה, זה פנטסטי אפילו, אבל בינינו המציאות היא שונה לגמרי, כי הרי בסוף שמגיע חוק, שהוא חוק שפוגע מהותית בהלכה, גם אם יתיישבו כולם בחדר אחד, הם יצטרכו לקבל החלטה, או שלא מתייחסים להלכה, ומחללים שבת נניח בפרסיה הציבורית, או לא מתייחסים לסמלי המדינה, או עוברים על הלכות הגיור ומחוקקים איזשהו חוק, או שמגיעים להבנה שכן שומרים על ההלכה. אין פה איזה פשרה, מדובר בהלכה, בכן ולא.
אבל זה בדיוק העניין, יש פתרון. הפתרון הוא, אנחנו את ההלכה לא משנים, אף אחד לא נוגע בהלכה, ההלכה היא הלכה. אבל יש, אתה הרי יודע שבמדינת ישראל יש דברים שהם לא לפי הלכה, המון. ואתה חי עם זה בשלום. אתה לא, גם אתה, שאתה איש חרדי, אתה הרי למשל לא שואף שאנשים לא יראו טלוויזיה בשבת. אני לא מכיר שיש מפלגה, אבל הנה זה חילול שבת. ואתה יודע גם ש...
ברשותך, השר בנט, אנחנו קצת בורחים ממהות העניין. החרדים לא נכנסים לחיי הפרט של החילוני ושואלים מה הוא עושה בשבת בתוך הבית שלו. אנחנו מדברים על היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ועל הפרסיה הציבורית שלנו. אם יהיה פה כשרות, גיור, שבת ושאר הדברים הללו. אז או שמתווכחים על המהות, או שאנחנו בעצם... נפרדים ואומרים, תקשיב, לא מעניין אותנו הפרסיה הציבורית של מדינת ישראל, שתהיה כולה חילונית, בוא נפתח את כל המסחר בשבת, החרדים יסתגרו בשכונות שלהם והתנהלו שם כמו חרדים, שהחילונים יעשו מה שהם רוצים, יתחתנו איך שהם רוצים ויעשו מה שהם רוצים, זה או זה או זה, אין דרך אמצע, יש הלכה ברורה, מה מותר, מה אסור.
ובכל זאת, עובדה ש-71 שנה אנחנו מצליחים לחיות פה למרות הוויכוחים, ויש לנו אחלה מדינה, ואני לא מסכים שהמצב הוא קטסטרופה ומה לא. תשמע, אנחנו במדינה יהודית בארץ ישראל, אבי. אנחנו במדינה יהודית בארץ ישראל, איזה גאווה. אז לא הכל מושלם, אז בעיניך לא הכל מושלם, והחילוני רואה את הדברים הפוך. אנחנו צריכים לחיות פה באותה מדינה למען השם. אני ואשתי, אשתי מבית חילוני, ואנחנו ניסינו, אני מבית דתי. ובסוף אנחנו חיים ביחד, נכון, שומרים כשרות בשבת כמובן, אבל אני בא למשפחה שלה בשבת. אנחנו כולנו מצליחים להסתדר כשיש אהבה, מצליחים להסתדר, ואני לא אוותר בדבר הזה, אני לא אוותר על העם שלנו, ואני לא אוותר על היכולת שנחיה פה ביחד, גם עם החרדים, עם כולם נחיה טוב ביחד.
ברשותך, שר בנט, אני רוצה ככה להביא את רוח הביקורת שנשמעת כלפיך בימים אלו מאנשי הבית היהודי. אני לא אצטט אנשים וגם לא משפטים, אתה קראת ושמעת את הדברים, אבל רוח הדברים אומרת את התיאוריה הזו. נפתלי בנט ואילת שקד השתלטו בזמנו על הבית היהודי כדי להיכנס לפוליטיקה הישראלית, ולאט לאט עול הדת שהייתה בבית היהודי, הרבנים, מוסדות המפד"ל, הפריעו להם להתנהל בחופשיות ולעשות מה שהם רוצים ומה שהם חושבים. בהזדמנות הראשונה שיכולתם, חתכתם מהעניין הזה כדי להקים מפלגה חילונית שבה תוכלו לעשות מה שאתם רוצים, בלי אותה משמעת כביכול שהייתה קיימת בתוך המפד"ל הישנה.
תראה, כשאתה הולך על מהלך נועז להוביל פה מנהיגות יהודית אמיצה וגאה במדינת ישראל, תמיד יש מי שיתן טענות כאלה ואחרות. אני רואה את עצמי קודם כל כיהודי, ובמדינה הזאת יש דתיים ויש חילונים, יש גם לא יהודים שהם חלק ואזרחים שווים במדינת ישראל. אתה יודע, היום אחד מאנשי החינוך בציבור החרדי אמר ש-70 שנה לא היה יחס כזה שוויוני לחרדים במערכת החינוך. ואני יכול להגיד לך שהדבר הראשון שעשיתי כשהגעתי למערכת החינוך היה לתת לילדים החרדים גם קייטנות בקיץ, שמשום מה ביש עתיד החליטו להפלות אותם. זאת אומרת, אני, כל הילדים במדינת ישראל הם כמו ילדיי, גם אם הם לא יהודים אני מתייחס להם בשוויון מלא ואני לא מחפש את הפופולריות. ולכן גם פה אנחנו עושים מהלך, תמיד יש ביקורת, אתה יודע, בכל דבר גדול שעשינו היה ביקורת קשה, אבל אנחנו לא פוחדים, אנחנו אמיצים ויש לנו את האומץ לצעדים שיעשו טוב לעם ישראל.
אם כבר מדברים על חינוך ילדי ישראל והחינוך המיוחד, אז נושא שאני שואל אותך עליו פעם אחר פעם בתקופה האחרונה, יש עכשיו עוד חודשיים לפני הבחירות, ואתה עדיין יכול, אדוני השר, לעשות כאן מעשה. אנחנו מדברים על האפליה הבוטה והגסה של ילדי החינוך המיוחד שלומדים במוכר שאינו רשמי, על פני אותם ילדים באותה רמה, באותה לקות שלומדים בחינוך הממלכתי, שמקבלים הרבה הרבה יותר. לא צריך פה חוק ולא צריך תקנה, פשוט צריך שתורה למשרד שאתה עומד בראשותו לעמוד בחוק ולשלם את מלוא התקציב, כמו שהחוק מחייב לעשות זאת.
כן, הנושא מונח על שולחני. הנקודה היא, והקושי הוא משפטי בתקופת הבחירות, הדברים, המעשים האדמיניסטרטיביים והמנהליים נבלמים. אני יכול להגיד לך שמה שעשיתי עבור החינוך המיוחד, אתה יודע את זה. שנים,
כן,
שנים.
מעל
ומעבר. ואגב, לי יש שני אחיינים על ספקטרום האוטיזם, ואני יודע מה זה, ואני מלווה את זה מאוד מאוד מקרוב ומאוד אוהב את הילדים הקדושים האלה, ואני אמשיך בזה.
כן, אבל יש עוד אפשרות לגשת לבחירות הללו עם קמפיין בחירות שיעשה את הרגע האחרון, את הבשורה הטובה הזו לאלפי הורים ולמוסדות, ופשוט להורות לבצע את השינוי הזה. אתה עדיין יכול לעשות את זה, כמו שאמרתי, זה רק להורות למשרד לעמוד בתקן החוק ולשלם את מלוא התקציב. האם אדוני, אתה תעשה את זה?
אנחנו בהחלט משתדלים, אבל הדבר האחרון שאני רוצה זה סתם להבטיח הבטחה. אני אבדוק את זה בצורה מאוד מאוד רצינית.
ולסיום, כשאנחנו רואים את המצב בסקרים, מצבכם כרגע פחות מ10 מנדטים, מה השאיפה, לאן אתה חותר, מה מבחינתך זה ריאלי להגיע בבחירות האלה עם כל השיטפון שאנחנו רואים מצד הליכוד?
אנחנו חותרים ל15 מנדטים, אנחנו רק בתחילת המערכת, אנחנו יכולים להביא 15 מנדטים משלושה מקורות, מהמרכז, מהליכוד, והבאנו איתנו מהציונות הדתית גם, הבאנו מכל המקומות, אבל אפשר עוד לגדול. אבל אני מסתכל גם טווח ארוך, אלה בחירות ראשונות שלנו כהימין החדש. הימין החדש, המפלגה שואפת להיות מפלגת השלטון הבאה אחרי עידן נתניהו, ואנחנו יוצאים לדרך ארוכה, אבל מאמינים בה. למדינה יהודית, מדינה חזקה, מדינה שהיא לא פריירית כלפי האויבים שלנו, מדינה שלא חותרת לטקו, אלא לנצח את האויב, ומדינה שדואגת לילדים בפריפריה, מה שעשיתי במשך 4 השנים האחרונות. נותנת להם הזדמנות הוגנת.
לא התחלתם בקמפיין רשמי, זה
המקפיין שאנחנו נראה? לא, זאת האמת. לגבי המסרים, נכין אותם, אבל זאת פשוט האמת. כולם מכירים גם אותי ואת שקד, כולם יודעים ש... תוכנו כברנו, אנחנו, מה שאנחנו אומרים אנחנו מתכוונים, ולכן אתה גם יודע שאני משתדל לא להבטיח סתם הבטחות. הבטחתי סייעת שנייה בגני ילדים, ביצענו. הבטחתי להקטין כיתות, ביצענו. מה שאני לא יודע לעשות אני משתדל לא להבטיח, כי אני לא מאמין בזה.
האם נראה דמות חרדית במפלגה שלך, השר בנט?
תשמע, מבחינתי בהחלט זה צריך להיות מישהו מתאים, מישהו חרדי שכן שואף ומחובר למדינת ישראל, צרול ברוח שלנו, אבל זה בהחלט אופציה. לא רוצה להגיד שזה קורה או לא קורה, עוד לא קרה, בוא נגיד ככה.
יושב ראש הימין החדש, השר נפתלי בנט, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה, ואולי משפט אחרון, בתקופת בחירות יש הרבה כיתוב, בסוף בסוף יש יום אחרי, אנחנו כולנו עם אחד, את זה לזכור, משפחה אחת.
בהחלט, זה מעל הכל, תודה רבה.
תודה, כל טוב.
יעקב ריבלין, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב לך, אבי מימרן.
נפתח קודם כל כהיסטוריון, אתה יכול לתת לנו לפחות איזושהי פרשנות על מפלגות שקמו בדיוק כמו מפלגת הימין החדש, באיזושהי מטרה יום אחד לכבוש את השלטון, מה עלה בגורלן של מפלגות ימין ומרכז כאלה, שאמרו בוא נתפצל ואוטוטו עוד קדנציה, עוד אחת ואני ראש ממשלה?
תראה, אין אף מפלגה בהיסטוריה שזכורה לי שקמה לקראת בחירות והפכה להיות מפלגת שלטון.
לא, אבל בנט בונה על הקדנציה הבאה.
כן, אבל קודם כל שיעבור את הקדנציה הזאת, כי אני הקשבתי לסוף הרעיון שלו, הוא מדבר שם על 15 מנדטים. טוב, נו, זה תעמולת בחירות, הוא חייב תמיד להציג יעדים גבוהים, אבל אין אף סקר שנותן לו יותר מ-8 מנדטים, ואם הוא יעשה את זה, זה יגיע ל-10 מנדטים, זה יהיה מבחינתו אילה לתת בשירים וריקודים, אבל אני יודע בדיוק מה השווי שלו בסביבות ה-8 מנדטים, אם הוא יעלה יותר, אז הוא ייקח את זה ממפלגות ימין אחרות, ובסופו של דבר לא בטוח שיעזור לגוש. בנט לא יהיה ראש ממשלה בצח, אני רואה לעין, כי במפלגה קטנה, אתה אף פעם לא מגיע, אלא אם כן הליכוד יתרסק בבחירות האלה, ולאחר מכן הוא יתרסק לחלוטין, אבל בוא נגיד כלל אצבע, והשלטון מגיעים מאחת משתי המפלגות הגדולות, נגיד לזה, פעם קראו לזה מפאי, ואחר כך העבודה, ואחר כך המחנה הציוני, יש לנו את גוש הימין שבמרכזו עומד הליכוד, מאלה מגיעים ראשי הממשלות, הייתה רק ממשלה אחת, מפלגה אחת שלמעשה באה על חורבות הליכוד, שהייתה קדימה של שרון, ואחר כך אולמרט הריץ אותה, זכתה בבחירות, אבל איפה קדימה היום כולנו יודעים, בסך הכל המערכת הפוליטית בישראל, למרות שהיא נראית מפוצלת ומפולגת, היא די תורמה לזו שהאמריקאית בעניין הזה של כמו מפלגה רפובליקנית ודמוקרטית, תמיד הנשיא העומד בראש יבוא מאחת משתי המפלגות האלה, ותמיד הוא ינסה לבנות את זה מהגוש שנמצא סביבו. אז אני מאחל למר בנט הרבה מאוד הצלחה בבחירות האלה, אבל אני זוכר כבר, אתה יודע מה, מאז שבנט התחיל את דרכו הפוליטית, הוא מדבר על ראשות הממשלה, אני לא רואה אותו קרוב לזה יותר מאשר לפני כמה שנים.
אוקיי, נחזור לעניינים שלנו, לפחות המפלגות החרדיות, יעקב, אני לא יודע אם שמת לב, חברי הכנסת של ש"ס כולם מתבטאים בגלוי נגד האיחוד עם יהדות התורה, חוץ מיושב ראש המפלגה, השר הרב אריה דרעי, שלא מתבטא בעניין הזה. יש מנגד אמירות בשמם של חלק מחברי מועצת חכמי התורה נגד המהלך הזה. מצד שני, יש עדים שאומרים שגורמים בתוך ש"ס ממשיכים לפעול למען המהלך הזה. מה אתה יודע על מה שמתנהל מאחורי הקלעים?
אתה תיארת בדיוק את מה שקורה מאחורי הקלעים, רק צריך לתרש מה הולך כאן. אז התמונה היא כזאת. כל חברי מועצת החכמים הפעילים מדברים נגד האיחוד הזה ברמת העיקרון. עכשיו דרי מאפשר לכל החכים הנאמנים לו, ובראשם חבר הכנסת מלכיאלי, שבדרך כלל מבטא את דעת רבו, מאפשר להם לעלות חופשי ולתקוף את זה, ולדבר כמה שזה יוריד לשס קולות. עכשיו הוא עצמו נמצא כל הזמן בסוג של מסע ומתן בדיאלוג עם יהדות התורה, מחזיק ביד איזושהי רשימה שהוא שלח לפני שבועיים אלה מקומות. בוא נאמר שדרי נמצא כעת בכביש דום הסטולי כשהוא נוסע בשני המסלולים. אבל הוא לא יודע בדיוק מה יקרה בשבועות הקרובים. יכול להיות שיהיה איחודים מאוד מאוד רציניים במרכז השמאל, שיחייבו גם איחוד בימין, למרות גם, לפחות מהבחינה המורלית, מהבחינה האלקטורלית, לא בטוח שזה יעזור הרבה. יכול להיות שיהיה עוד התפתחויות. יש גם את הלחץ המסיבי של נתניהו. נתניהו מפעיל עליו לחץ כמעט על בסיס יומי, להקים איחוד, כי הוא חושש, וזה דבר אבסורדי, הוא חושש שנתניהו עצמו כל כך יצליח, שהוא ישתה לשס מנדטים ואז היא תרד מתחת לסף 4.
ואז הוא לא יוכל להרכיב ממשלה. בזמן שנתניהו אולי יש לו גם חשיבה אחרת בעניין הזה, ככל שיש יותר ייחודים, אז אנשים יותר בורחים לליכוד, כי אומרים טוב, אם אלו מתאחדים הם יסתדרו בלעדינו.
נכון, זו פרשנות של עמית סגל, ירושה לי לחלוק עליו, אבל עמיתי הנכבוד, נתניהו מפחד כאן ל-overkilling. זאת אומרת שהוא כל כך יצליח, זה שהוא לא שתה מנדטים במפלגות ימין זה בסדר, אבל אם הוא ישתה מהם גם את המנדק הרביעי, אז גוש הימין יפסיד 3 מנדטים, ופילי 3 מנדטים, נעיף ממש על מפת הסקרים, כל סקר לא נותן לגוש הימין, כולל ליברמן, יותר מ-63-64 מנדטים, הסקר הטוב ביותר לא נותן לכל הגוש הזה, כולל ליברמן, שאי אפשר אף פעם לסמוך עליו, ראינו שבקדנציה הקודמת הוא לא רצה להצטרף, למרבה המזל היו 61 גם בלעדיו, התקרת הזכוכית של הגוש הזה היא 64-65 מנדטים, זאת אומרת עם שתי מפלגות, הליכוד מצליח כל כך, והם לא עוברות את אחוז החסימה, אז נתניהו יכול להגיע גם...
טוב, פרשנות מעניינת שלך, יעקב, מילה אחת על גדעון סער, נתניהו, היממה האחרונה, זה נדמה שמעולם השניים הללו לא היו בשני קצוות בתוך הליכוד כמו הימים הללו? אתה שואל את גדעון סער, הוא אומר, אני לא יודע על מה מדובר בכלל, הכל רגיל.
אז בוא נסביר בדיוק במה מדובר. נתניהו יודע, אבל הייתי אומר שסופו רשום פרקיר. גם אם הוא ינצח בבחירות הנוכחיות, אז בתוך 8 חודשים יש נגדו כתב אישום, אז יכול לפרוט מרד בליכוד. אנשים יגידו לו, לא נלך איתך לכלא, לא נאבד את השלטון בגללך, וימנעו ממנו להעביר איזשהו חוקים דרקוניים שימנעו ממנו להתפטר. אבל כל זה יקרה רק בדבר אחד, רק אם יהיה מנהיג אחר לליכוד, שכל האנשים בליכוד האחרים יוכלו להתאחץ ולהגיד לו, תהיה אתה מלך במקום המלך הנוכחי, כי זה כבר הולך בדרכו לכלא, אין לנו כבר מה לעשות איתו. לכן נתניהו מוריד כל ראש, כל אדם שיכול אי פעם לחלוק, לא רק על המנהיגות, שר לא חולק על המנהיגות.
אלא להוות אלטרנטיבה.
להוות אלטרנטיבה שלא תאפשר, מה שנתניהו עושה פה דבר אבסורדי, רוצה אולי לנהל גם את המדינה מהכלא. הוא לא רוצה שיהיה בליכוד אף אחד שיכול לנהל את המפלגה בלעדיו או בזמן שהוא יהיה בכתב אישור. לכן הוא עורף כל ראש, והעריפה הזאת של גדעון סער, הניסיון מחר בעיר, אנחנו עדיין מצליחו לו, היא עריפה מניסיון הברוטלי, גם כפויה טובה. אני רוצה להזכיר, ב-2006 נתניהו התרסק והגיע ל-12 מנדטים, הליכוד רצה להדיח אותו, מי שעצר אותו היו שני אנשים, חברי הכנסת רובן ריבלין וגדעון סער, היום הם נמצאים בצד השני של המתחז, וזה מראה שנתניהו לא רואה בעיניים שאתה מטרה עומד לפניו יחד ביחידה, אני זה המדינה, אני זה הליכוד, ואחריי המבול.
טוב, לציונות הדתית, מנהיג חדש בציונות הדתית נולד, הרב רפי פרץ, הרב הראשי לצהל לשעבר, איש חרדלי לכל דבר, מזכיר מאוד את המפדל הישנה, והשאלה היא האם הרב רפי פרץ הוא דמות שיכול להשתלב בפוליטיקה העכשווית שדורשת כמובן קריזמה, שילוב בתוך המדיה החברתית, להתמודד מול נפתלי בנט, או שהוא שייך אל הדור הקודם? איך אתה מזהה?
אין לו רקורד פוליטי קודם, ואנחנו סתם ננחש אם נאמר מה אנחנו לאחד הולך. אנחנו יודעים שהוא היה טייס מוצלח.
שמעת אותו פעם נואם?
שמעתי אותו, כן. בוא נאמר ששמעתי כבר נועמים יותר טובים. אני יכול להגיד שהוא מילה שני תפקידים, טייס נסוקים ורב, ראשי צבאי. בוא נאמר שאת התפקיד הראשון כטייס נסוקים הוא מילה הרבה יותר בהצלחה. בתור רב ראשי, כל רב צבאי חרדי שתדבר איתו, גם אם תקבל רק 10% ממה שהוא אומר, אז כנראה שהיו רבנים צבאים טובים יותר. בוא נאמר ככה ונחדד את זה לנושא שלנו, נושא הפוליטי, בקרוב יהיה קרב על רשות הבית היהודי הכולל סמוטריץ' מול הרב רפי פרץ. אני מאוד מקווה שבצלאל סמוטריץ' יבחר, כאן שסמוטריץ' הוא עוד אצבע חרדית בכנסת, הוא איתנו, היה איתנו לאורך כל הדרך. הרב רפי פרץ הוא, לא יודע אם הייתי מגדיר אותו כחרדה, אני בוא נגיד הייתי אומר במילים מאוד מאוד זהירות, ראיתי כבר אוהבי חרדים יותר גדולים ממנו, אז בוא נחזיק אצבעות בצלאל סמוטריץ' בקרב על רשות הבית היהודי המאוחד.
שזה מעניין. טוב, לסיום, אחר הפריימריז בליכוד, דיברנו על גדעון סער, אבל יש שם עוד כמה שמות שעלולים להידחק לשולי הרשימות. תשאל את נתניהו, אז יש לו את הרשימה שלו, אבל תשאל גורמים אחרים, גם להם יש רשימות, עד כמה ליכודניקים החדשים בכלל דומיננטים במהלך הזה. מאוד קשה לדעת, 30 מנדטים ריאליים בליכוד, יש את אורן חזן וחבורתו, גורמים אחרים, מאוד מעניין הפעם שם.
כל פריימריז בליכוד הם מעניינים, כי בסך הכל מדובר פה באמת באיזושהי, אני לא רוצה לתת מחמאות, כי אני לא אוהב את המפלגה הזאת, אבל בואו נדבר גלויות, המפלגה היחידה שיש בה פריימריז חופשיים מלאים, גם מפלגת עבודה, שם תראה את ההיקפים, בליכוד רשומים קרוב ל-110,000 חברי מפלגה, יש כאן באמת חגיגה לדמוקרטיה, ואני לא מציע לתת הרבה חשיבות לרשימות, הרשימות האלה טובות במחוזות, כי אדם שמגרד 10,000 קולות, אם הוא מתמודד במחוז, הוא מקבל. אבל להיבחר ברשימה הארצית, באמת צריך להיות פיגורה. אני לא מאמין ש-110,000 חברים, כולם מסתובבים, רשימות ביד. יש גם הרבה בחירה הגיונית. מי שהיה טוב, מי שהוביל, מי שבלט לדעתי, ייבחר שוב פעם. ואני מסתכל על זה קצת בקינה, אבי. הלוואי בעצמנו היה אפשרות הציבור להחליט מי יהיו הנבחרים שלו.
אתה חושב שזו שיטה טובה יותר?
בוא נאמר שהיא שיטה יותר טובה מהשיטות האחרות, מהשיטה של יש עתיד ומהשיטות של ליברמן, מפלגות של איש אחד שלא נבחרות. אני לא יכול כמה להשפות את זה לשיטה אחרת שיש אתנו ההחלטות של הרבנים, אבל בוא נאמר שאם היה גם הרבנים היו מאפשרים לרשימה של מתמודדים, נגיד שיהיו פה...
כי השיטה הזאת, יעקב, השיטה הזאת עם כל היתרונות שלה, היא לא גורמת לחברי הכנסת של הליכוד לעבוד יותר קשה, כי תיקח את חברי הכנסת החרדים, הם הרבה יותר נוכחים במליאה, מעבירים הרבה יותר הצעות חוק, הם עובדים יותר קשה. השיטה הזאת גורמת לחברי הכנסת לרוץ כל ערב לארבע חתונות ולשלוש בר מצוות.
זה היה, אתה מחליף, זה היה בתקופת חברי המרכז שיחנן, כמה מאות חברי מרכז גבו, היום כשיש לך 110,000 מתפקדים שבוחרים, אתה לא רץ לכולם, עברו הימים האלה של ימי הבורקס בלילות, אבל תראה, הדמוקרטיה במהותה היא שיטה גרועה, מדינות דיקטטוריות מתנהלות בהרבה יותר טוב, אבל כמו שאומרים, שיטה גרועה, אבל לא מצאו עדיין יותר טובה ממנה, אני מקווה שבתוך הטווח הזה של רבנים והחלטות של גדולי התורה עדיין תהיה לנו אי פעם איזושהי רשימה של מועמדים שעברו את הסינון של מרנן ורבנה, ומתוכם אנחנו נוכל לבחור. אני מבטיח לך שיגרום להם לעבוד הרבה יותר קשה.
הפרשן יעקב ריבלין, תודה רבה לך.
ערב טוב.
נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, משקפיים אופטיים מולטיפוקל, משקפי שמש מולטיפוקל, ב-100 שקלים לחודש בלבד, ב-12 תשלומים. אופטיקה אלפרין.
מטופלים של דוקטור לוי מספרים:
אני סבלתי מחולשה ועייפות כרונית. מהבדיקות שנעלו הרופא אומר לי, תשמע, אתה בריא לחלוטין. וברוך השם, עוד פעם דוקטור לוי כשליח נאמן של הקדוש ברוך הוא, וזה אני מודה לקדוש ברוך הוא ולא. ברוך השם, אני מרגיש מצוין בצורה מדהימה.
אבחון דרך גלגל העין וטיפול טבעי אצל דוקטור אליהו לוי, 02-642-6583. 02-642-6583. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר דרך גוגל דוקטור אליהו לוי.
שלום לכם מאזינים יקרים, כאן הזמר חיים ישראל. תהיו חכמים כמוני והצטרפו אליי לחג הפסח במלון המדהים מיראז'יו ביוון, יחד עם המפיק הענק מנחם כהן. אל תפספסו.
11 ימים של הנאה במלון מיראז'יו המפואר, ארוחות שף, שלל אטרקציות ותוכניות, טיולים מאורגנים, והכל בכשרות מהדרין. לפרטים 058-4030-000 058-4030-000.
עכשיו 03-677-7772.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
ריבר, בר המים היחיד המותר לשימוש בשבת גם במים הקרים וגם במים החמים, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
ריבר, כוכבית 6601. ריבר.
כמה ימי מחלה מגיעים לך כשהצדיק הקטן שלך חולה?
כדי לדעת את הזכויות שלכם, אתם לא צריכים טובות. היכנסו עכשיו לאתר כל זכות, מאגר המידע המקיף ביותר על זכויות תושבי ישראל, חינם, ותמצאו את כל הזכויות שלכם. כל זכות, זכותכם לדעת, זכותכם לקבל. בסיוע משרד המשפטים, המשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל. כדי שלא יהיו לכם הפתעות בבית, וכדי שהילדים שלכם יהיו בטוחים, חברת סורג דור, החברה המובילה בישראל לסורגים ומעקות, מציעה לכם מגוון סורגים בטוחים, בסטנדרטים הגבוהים ביותר, כדי שתהיו בטוחים מכל הכיוונים. ועכשיו, מבצעים חמים לחורף. להזמנות חייגו, 1-700-555-055, סורג דור, תעשיות ברזל ואלומיניום, להרגיש בטוח.
לטקס? לטקס ויסקו? קפיצים? מתבלבלים? מזרני ישרים, מזרנים איכותיים, כי על מזרנים לא מתפשרים. מזרני ישרים, מזרנים שפותחו על ידי המומחים. להשיג בחנויות המובחרות. לבירור הסניף הקרוב לביתכם חייגו 03-630-6699.
לפני כולם, ראיתי קיבוץ השלושה.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע. משקפיים אופטיים מולטיפוקל. משקפי שמש מולטיפוקל. ב-100 שקלים לחודש בלבד. ב-12 תשלומים. אופטיקה אלפרין.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי.
אוהבים ללמוד עם הרב מילצקי, מגיד שיעור הדף היומי הגדול בעולם, כאן בכל חי. רוצים להנות מליל סדר פסח חווייתי ולהשתתף מדי יום בשיעור הדף היומי של הרב מילצקי? אתם מוזמנים לפסח במופתא, נופש בריאות למדרין עם הרב מילצקי בקובסנה שברומניה. תהנו מטיפולי המופתא הייחודיים והידועים לשיפור המדדים לבעיות לב, לחץ דם, סכרת ועוד. התקשרו למופתא 03-964-1550 03-964-1550 ותחזרו מפסח בריאים יותר.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום אל השרה גילה גמליאל. השרה גילה גמליאל איתנו, ערב טוב.
הלו.
שלום וברכה, ערב טוב. השרה גילה גמליאל, לקראת הפריימריז מחר בליכוד, איך ההכנות לפחות במטה שלך? בסדר? מאורגנים?
כן, מאורגנים, והנה, זה אותו נגמר.
כן. מעניין שיש כמה ליכודניקים שמשתייכים לציבור חרדי כזה או אחר, על כל הקטגוריות החרדיות, שדווקא השם שלך פופולרי שם. יש איזה יחסים מיוחדים?
תראה, בעיקרון, כמו שאתה יודע, יש לי שיעור תורה כל יום ראשון בבית, כבר 9 שנים, יש לי את הזכות הזו, כך שבאמת, אני באמת משתפת פעולה גם עם כל החברים שלנו, וכמה שיהיה יותר, יהיה יותר טוב. בסך הכל אנחנו חברה מגוונת, וצריך לדעת, לאחד את העם שלנו, אנחנו עם אחד, בלב אחד, ובאהבה רבה.
כן, בוא נדבר רגע על מה שקורה בתוך הליכוד, כי שם היה סיפור הרבה יותר מעניין. אנחנו פתאום עדים למשהו חדש, ערב הפריימריז, ראש הממשלה מול גדעון סער, גדעון סער מול ראש הממשלה, כן רשימות או לא, נניח להם רגע, אבל למה זה טוב האימות הזה, כאשר נתניהו בעצמו נותן לכל הפרשנים בתקשורת הסברים למה יכול להיות שאחרי שהוא יבחל לרשות הממשלה, מישהו יחתור נגדו.
תראה, בעיקרון זה לא חדש שבשורות התנועה היו בזמנו מחנות, אתה זוכר, כבר לפני בחירות, דוד לוי ומישה ארנס, והיו הרבה מחנות בזמנו, שמיר, וזה לא עשה נזק לליכוד, 48 מנדטים היה באותה תקופה, ועל כן אני לא, אין לי זמן האמת להתעסק בזה, אני כל כך שקועה בתוך הבחירות שלי, אבל על פניו זה לא דבר שהוא מצא עכשיו.
יכול להיות סיטואציה שאחרי הבחירות חברי כנסת בליכוד, אם יוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה, ימליצו לנשיא שחבר אחר בליכוד ירכיב את הממשלה ולא נתניהו?
אני לא רואה תרחיש כזה. ראש הממשלה נתניהו נבחר על ידי מתפקדי ומתפקדות התנועה שלנו.
בטרם הוגש נגדו כתב אישום.
אני גם אומרת לך, כשאתה מסתכל על כל התמונת מצב הזו, אתה רואה שראש הממשלה מוצא את עצמו כרגע בתהליך שהוא תהליך תקדימי בין מערכות יחסים, בין תקשורת לבין פוליטיקאים, לדעתי לא יצא מזה שום דבר בסוף התהליך. כשאתה מסתכל על זה, או שמחליטים שבודקים את כולם כי אין אכיפה בררנית, או שאם רוצים לפתוח נהלים חדשים, אז צריך להקים ועדה ציבורית, שתורכב מנבחרי ציבור לשעבר, משפטנים
לשעבר. אבל הנה, דברים חדשים מתרחשים. נתניהו דוחף עכשיו
ולהקים ועדה, תסתכל מכאן והלאה, איך מנהלים מערכות היחסים. צריך להיות מאוד מאוד זהירים בחופש הביטוי, ויש פה הרבה מוטיבים שצריכים לקחת אותם בחשבון.
נתניהו דוחף עכשיו לבחירתו של דוד שרן, שהיה מעורב בפרשת הצוללות, שהשתלב בפריימריז.
ראש הממשלה הוציא הודעה, לפחות ממה שאני ראיתי בבוקר, בזמן שהספקתי עוד להסתכל ככה על הפרסומים שיצאו, זה שמבחינתו כל חברי וחברות הכנסת הם מועמדים ומועמדות ראויים וראויות, הוא לא נכנס לתוך רשימות כאלה ואחרות.
נכון, זה מה שהוא הוציא בהודעה, אבל יש הודעות שנתניהו לא מוציא, אלא מעביר אולי בצינורות אחרים, ולכן אני שומע איתה.
מה שקורה במערכת בחירות, אל תשכח שיש הרבה מאוד אינטרסים, והרבה מאוד ספיקולציות, והרבה אמירות שכל פעם עולות לפי אינטרס כזה או אחר, של מתמודדת כזה או אחר, כך שאין אפשרות להתייחס לזה ברצינות. זה מזכיר לי סקרים מערב בחירות. זה לא מספיק רציני, מה שיהיה המדד זה מחר, בעזרת השם, מ-10 בבוקר עד 10 בלילה, מעל ה-100,000 מתפקדים שלנו, יגיעו לקלפיות, יצביעו בידיים עם הפתקים, אותם הם יסמנו, וזה מה שיקבע את הרשימה בסופו של יום.
טוב, אגב, אם דוד שרני בוחר...
אני באמת ופתמים מאמינה שחברי וחברות התנועה יצביעו לרשימה, שתהיה רשימה של ממש אנשים ונשים שיוכלו לעמוד בחזית המאבק, על מנת שהתנועה שלי תקבל לפחות 40 מנדטים, שזה המינימום פוטנציאל שקיים, ולהציד את הממשלה הבאה בראשות נתניהו, להמשיך ולקדם את מדינת ישראל.
השרה גילה גמליאל, נאחל לך בהצלחה מחר בפריימריז.
ביטחונים, כלכלי, וכיוצא בזה. תודה רבה.
תודה רבה, בהצלחה, ערב טוב. עכשיו אל הבית היהודי, לקראת ההכרזה הרשמית על היושב ראש החדש, הרב רפי פרץ. אנחנו עם עורך עיתון בשבע, עמנואל שילו, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
עמנואל, הרב רפי פרץ, דמות כמובן, נקרא לזה לא רק היותו רב, אלא עם עבר צבאי, מחבר בין כל הסמלים שהציונות הדתית בעצם מחפשת, אבל אפשר להתווכח על מידת הקריזמה של האיש, נקרא לזה כך.
קריזמה זה עניין חמקמק, מי שקריזמטי לגבי זה, פחות לגבי זה. בסך הכל אני חושב שהוא מועמד די אטרקטיבי לגבי מה שנקרא המיינסטרים הדתי-לאומי, הציבור היותר
חרדלי.
לא, דווקא לא, לא רק חרדלי. גם חרדלי בסדר, אבל אולי הוא לא זקוק לו משום שיש לו את סמוטריץ'. הרב רפי פרץ זה דמות שמדברת גם אל הדתי-לאומי בעיר, בגלל מה שאמרת, בגלל שהוא טייס לשעבר ורב צבאי לשעבר.
ועדיין מתגלח מדי בוקר.
תלוף, הם, ראש מכינה קדם צבאית. הדברים האלה, אני חושב, הרושם הוא והתחושה שלי זה שהוא מדבר אל הדתי-לאומי הממוצע, לא רק אל החרדל.
ואז ניכנס לוויכוח, מי בראש הרשימה המאוחדת, סמוטריץ' או הרב רפי פרץ?
אז כאן אני חושב שבוא נאמר ככה, הם יעשו שגיאה מאוד קשה אם הם יבזבזו את הזמן על ההתקוטטות הזאת, והם בעיקר יעשו שגיאה הרבה יותר קשה אם הם יעשו את זה לאין כל. כל עוד שזה יעשה בשקט ובזמן קצר, אז זה עוד נספל. אבל אם יש תחושה עכשיו של התקדמות ושל התאוששות, ואולי יש היום בערב כבר סקר של הארץ שאומר שיש להם 6 מנדטים, שזה מראה שיש כאן התאוששות, אז כל זה יכול לאבד ולהתמסמס אם הם יתחילו עכשיו להתקוטט. לכן, לדעתי, מה שהם צריכים לעשות זה להחליט על חלוקה שווה של הסמכויות. כן. אחד יהיה מספר אחד, נגיד, אז השני יבחר תפקיד קודם, או עוד כל מיני סמכויות.
והשאלה משמעותית, עמנואל, ונשמח אם תאיר את עינינו, אחרי בחירתו של הרב רפי פרץ, האם זה מרחיק את הייחוד עם עוצמה יהודית, או מקרב את הייחוד עם עוצמה יהודית, כי איך ברוך מרזל או מיכאל בנרי יחיו ביחד עם דמות כמו הרב רפי פרץ, לא שיש ביניהם מחלוקות בענייני דת, אבל אולי קצת השקפות עולם אידיאולוגיות שונות.
תראה, יש דבר אחד, מבחינה אחת זה מרחיק, משום שאם אכן יהיה ויעלו יפה המגעים בין הבית היהודי לאיחוד הלאומי, אז האיחוד הלאומי לא ירגישו שהם חייבים להתאחד עם עוצמה יהודית. מבחינת הנכונות של עוצמה יהודית, אני לא חושב שתהיה בעיה, משום שהם כל הזמן אומרים שבשבילם זה בלוק טכני.
כן,
זה לא,
הם רוצים חופש הצבעה ואחר כך לפעול לבד.
הם אפילו מתכוונים אחר כך אולי להיפרד לסיעה נפרדת. הם אומרים בפירוש, זה ריצה משותפת לצורך אחוז החסימה בלבד, אחר כך אנחנו נמשיך לבד בדרכנו.
אז האיחוד הזה, אתה אומר, קצת מרחיק בין האיחוד הלאומי לעוצמה יהודית, ועוד נקודה אחת, הסקרים כמובן...
אני לא ראיתי שזה קרה, האיחוד הזה, כן? בוא נראה
אנחנו שומעים על שיחות, אנחנו שומעים על שיחות ביניהם.
שיחות, כן, אני מקווה שלא יהיה כאן התבצרות של כל צד בשאלת מי בראש.
כן, שיטת הבחירות הזו מוכיחה את עצמה?
מה, של ועדה מסדרת?
של ועדה מסדרת, של הראשונה מתרחשת בבית היהודי עם כל הדרמה הזו?
היה פעם מועצה ציבורית, לא בדיוק ועדה מסדרת, אבל דומה לזה שבחרה את הרב פרופסור הרשקוביץ, ושמה, ורשימה שלמה בעקבותיו, ושמה זה דווקא הוביל לפיצוץ שבעקבותיו נכון. נוצר הפירוד הראשון בין הבית היהודי לאיחוד הלאומי.
ולהתרסקות, הגעה לשלושה מנדטים.
לכן קשה לקבוע באיזה מסמרות. זה משתנה מפעם לפעם, לפעמים זה אפילו גם עניין של מזל.
עמנואל שילה, עורך עיתון בשבע, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מתחברים אל הלב. כשנכנס אדר מרבים בשמחה ומצטרפים לתפילה חגיגית בכותל המערבי. ביום רביעי, א' אדר א', בשעה 6:45 בבוקר, נתאחד כולנו בתפילת ראש חודש למען קדושת ושלמות הכותל ואחדות העם. לאור המצב המשפטי, ההשתתפות חשובה מתמיד. מוגש על ידי מתי חרדים לכותל. מתחיל בהראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך. מרדכי בן דוד מגיע לציפורי בכנרת. סוף שבוע היסטורי בפרשת תרומה במלון המפואר ציפורי בכנרת. מופע ליל שישי עם גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בליווי תזמורת המנגנים המורחבת, בניצוחו של מאסטרו מוישי רוט ובליווי מקהלת קולות. תפילות השבת ועונג שבת בליווי מקהלת קולות. פנסיון מלא, הכל כלול. להזמנות חייגו 04-614-1111, 04-614-1111. אחת אחת, ציפורי בכנרת, חופשה נוקרה. חולמים על מגורים באיכות חיים? דירות אחרונות בפרויקט מבואות חנניה בנתיבות החדשה. דירות ארבעה חדרים, פיתוח סביבתי מושלם, מרפסת סוכה ונוף לאגם, צמוד לתחנת הרכבת, החל מ-895,000 שקלים. הבנייה כבר החלה. התקשרו עכשיו, כוכבית 8672, כוכבית 8672. כדי שלא יהיו לכם הפתעות בבית, חייגו 1-700-555-055, סורק דור, להרגיש בטוח.
רק אצלנו תקבלו היום פיצויים כמעט פי שלושה, בונבון, בחינם, בחינם.
מיגרנות, הפרעות קשה וריכוז, שבץ מוחי, פי ארבע פיצויים, גברת.
פיצויים לסוכרת של האדון, 2 מיליון, אצלנו תקבלו פי...
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל, עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי. סובלים מ-OCD? כפייתיות? Alpha Brain Center, המרכז לשיפור תפקודי המוח עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252. מתוך מאות הסיפורים המרגשים שהשלחתם לתחרות הנהג שלנו, רק נהג אחד ראוי לכתר. חפשו הנהג שלנו בגוגל או חייגו 03-373-9999. הצביעו לנהג שריגש אתכם ותוכלו לזכות בחופשה זוגית. טוב שההגה בידיים של אגד, כפוף לתקנון.
לגעת באושר זה לגעת בנשמה. נופש רוחני מעצים עם האמנית הרבנית חדווה לוי בקברי הצדיקים שבצפון.
רשבי הקדוש רבי מאיר בעל הנס, תפילת השלה הקדוש בעול.
יומיים מלאים של סדנאות העצמה ותפילות לכל הישועות. מופע מוזיקלי מדהים מלא שמחה וריקודים. המסע יתקיים עם ירצי השם ביום שני כף עד כף א' אדר א' במלון ציפורי בכנרת וריה, הכולל ארוחות גורמה, ספא מפנק. התקשרי עכשיו 052-780-899, 052-780-899.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך, ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
פסח, הזמן המושלם שתוכלו לטפל בעצמכם. סובלים מבעיות בכלי דם, סכרת או סתימות בעורקים? הכירו את המופטה, שיטת טיפול טבעית שתוכל לחולל פלאים, המבוססת על אוויר ייחודי הבוקע מבטן האדמה ברומניה. רבים כבר טופלו במופטה ומספרים על שיפור ניכר במדדים הרפואיים. ועכשיו, חבילת נופש רפואי לטיפול במופטה ברומניה בפסח. כן, פסח זה הזמן המתאים ביותר לטפל בעצמכם. בחשרות מהודרת וליווי רפואי צמוד. לפרטים 03-9641-555 או כנסו למופטה.org.
הבחירות לכנסת ה-21 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הפרטים האישיים שלכם מעודכנים בפנקס הבוחרים. לבירור חייגו חינם 1-800-222-290 או שלחו את מספר הזהות שלכם כולל ספרת ביקורת במסרון למספר 050-808-5500. פרטיכם אינם נכונים. תוכלו לעדכן אותם עד 14 בפברואר ט' באדר א' ברשות האוכלוסין וההגירה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר משרד הפנים.
עולם התורה וההלכה עוצר נשימה. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות שבת במשנה ברורה.
תפילין המונחים על השולחן, האם מותר לטלטלם כדי לערוך את השולחן?
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא, בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא אחת בירושלים, בהשתתפות הקהל והמאזינים בבית. יום ראשון 10 בלילה, רק כאן בקול חי. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ועד כאן תוכניתנו לערב. נודה לצוות שלנו, לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לטכנאי אורי כהן, תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו גם הערב הזה. שיהיו רק בשורות טובות, חודש אדר שיביא עלינו שמחה, חודש טוב לכל בית ישראל. להתראות.